הדבר הזה הוא בשביל הוצאת האיסר, ואין הכתוב מדבר בשכר המצווה עצמה. ואם כן, למה כתב במצווה זאת השכר ולא בשאר מצוות? אלא על כורחך הכתוב בא ללמוד קל וחומר. ומה עם מצווה שאינה רק באיסר? ועל זה אתה כבר מקבל שכר של אריכות ימים. קל וחומר למצוות אחרות שידרשו ממך הוצאה רבה וטרחה גדולה. אם כן, אין הכתוב מדבר משכר המצווה עצמה, רק מן השכר שיש בשביל ההוצאה או הטורח. בוודאי המצווה יש בה שתי בחינות. הבחינה האחת מצד המצווה שהשם יתברך נותן שכר בשביל המצווה, אף שאין בה טורח והוצאה כלל, שנותן שכר למצווה עצמה, ומכל מקום יש שכר עליה. ושכר זה אין אתה יודע מתן שכרן שהוא מצד המצווה עצמה. יכול להיות שיש שכר יותר על קלה מבחמורה, ואין השכר תולה כלל בקלות ובחמורות. אבל השכר שיש בשביל התורח וההוצאה, או כמו שאמרו לפום צערה אגרה, בוודאי השכר הוא לפי התורח והוצאה שיש לאדם. וכן המהר"ל חוזר לעמדה, שבעצם כבר הזכרנו אותה, שבעצם בכל מצוות שני סוגי שכר יש בה. סוג אחד של שכר, שכר המצווה מצד עצמה. מה זה שכר המצווה מצד עצמה? עשית רצון הבורא. באותו רגע שעשית את רצון הבורא, גילית טוב בעולם? זה בכלל לא משנה אם המצווה או קלה או חמורה. אם עשית רצון הבורא, אז אתה קידשת השם שמיים בעולם. לא, הוא מפרש אחרת על השכר. הוא לא משנה את העמדה העקרונית. העמדה העקרונית הוא לא משנה. רק לפני זה הוא רצה להגיד שוארכת ימים זה על עצם המצווה, וכאן הוא רוצה להגיד שזה מצד ההוצאה והתורח. זאת אומרת, השאלה שמתעוררת זה האם מה שהתורה פירטה את השכר זה בא כשכר על עצם המצווה או על ההוצאה. לפני זה הוא רצה להגיד שבשילוח הקן וארכת הימים זה על עצם המצווה. כמובן תקבל שכר לפי גם התורח, ושם התורח הוא קטן. פה הוא רוצה להגיד דווקא הפוך, יש מקום להגיד גם הפוך. בעצם מה שהתורה אמרה וארכת הימים זה אפילו על זה שהייתה לך הוצאה של איסר, כלומר הפסדת איסר בזה ששילחת את האם. אבל ברור שבנוסף לכך יש לך שכר שהוא יחסי לתורח ולעמל. כלומר, המערה לא משנה את העמדה העקרונית. כל השאלה זה איזו פרשנות אני אתן לשכר שמפורש בתורה. אבל העמדה העקרונית נשארת אצלו. כן, יגאל.
אבל איך הוא יכול לומר על המצווה שהיא קלה מבחינת התורח שלה, שבעצם מקבלים שכר כל כך גדול כמו
על מצווה קשה אחרת? לא, זה מה שהוא בא להגיד. הוא בא להגיד שבאמת על שכר של עצם המצווה אתה לא יודע. אתה לא יודע. יש שכר על עצם המצווה. שמה אתה לא יודע, הקדוש ברוך הוא קובע, כי שמה זה עשיית רצון הבורא. מה כן אתה יכול להגיד שכר גדול, שכר קטן? תורח ועמל. תורח ועמל תוכל להגיד.
אבל לפי השיטה עכשיו שהוא רוצה לומר שמה שמפורט בתורה, שזה שכר גדול,
זה השכר על התורח.
אבל אין תורח בשילוח הקן.
לא, תורח או הוצאה. שהפסדת את האם. בזה ששילחת את האם. נכון. ועל זה כבר אתה מקבל שכר גדול מאוד של אריכות ימים.
זה לא קדום, זה גם על...
זה על זה. אז תעשה חשבון עכשיו, שאם תהיה לך מצווה שדורשת תוצאה רבה, ותורח גדול, תעשה קל וחומר. מה תקבל על זה? בסדר? ועכשיו, זה, אם אני הולך לפי הפירוש שהשכר הוא, המפורש בתורה, זה בעצם על התורח ועל ההוצאה. עכשיו, על עצם המצווה, עכשיו פה אין הבדל. פה, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, למה? איך אתה יודע? יכול להיות שכרגע, כמו שהסברנו, כשאתה עושה מצווה קלה, זה בדיוק מה שעכשיו השם מצפה ממך. ובדבר הזה, אתה מביא קידוש השם, שתקבל שכר עצום. יכול להיות שיש מצווה שהיא חמורה, אבל זה כרגע לא מה שאתה צריך לעשות. אז זה יכול להיות שאתה תקבל על זה שכר גדול, כמו שקיבלת על המצווה קלה שנדרשה ממך. זה צריך להבין, שבעצם המצוות יש בהם שני ממדים. הממד האחד, טרחת, עמלת, השתדלת, היה קשה לך, אתה לא רגיל במצווה הזאת, בשבילך זה היה מצווה שמאוד קשה לקיימה, זה ריבונו שלא מתחשב בזה. אבל חוץ מזה, יש דבר שנקרא עשיית רצון השם. מה לי גדול, מה לי קטן. כמו שאתמול הסברנו על הכוס מים שהבא מבקש, או על זה שהוא מבקש ממנו מלאכה רבה. מצד העובדה שהייתה נכונות אצל שניהם לעשות את רצון האבא, אין הבדל. מה לי נותן כוס מים? מה לי עובד בשבילו כל החודש? עשית את רצון השם? את רצון האבא? אותו דבר. האבא יש לו נחת רוח, יכול להיות שאחד, זה חז"ל אומרים במדרש, שיש אחד שנותן לאבא לאכול תרנגולים מפותמים, אבל הוא עושה את זה בפנים חמוצות. ראש גיהנום. ויש הפוך, שאחד זה נראה כמעביד את אביו, והוא כן ברחיים, והוא יורש גן עדן. כי מה שקובע זה הנחת רוח. האבא מקבל מזה נחת רוח. האבא כרגע מאוד שמח. מה זה כוס מים באמת? על זה אתה תקבל השכר של כיבוד אביהם? כן. כי מבחינתו של אבא זה השכר, זה הנחת רוח הכי גדולה, לקבל את זה שכר גדול. מה אתה שואל אם זה אז יחסי?
כן.
פשיטה, ודאי. ודאי. לכן גם הזהירו אותנו על מצוות אנשים מלומדה, שלא נעשה מצוות מתוך הרגל. אלא ברור שכאן זה כבר יחסי לכל אחד ואחד. כי במבחן התוצאה, שני אנשים עשו מצווה, זאת המצווה, תסתכל בחוץ, תראה זאת הדבר. רק אחד הכין את עצמו, חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, מתפללים שעה ושוהים שעה אחת אחרי התפילה. לא יודע בדיוק מה עוד עשו חוץ מזה, כי אם אני מכפיל את זה בשלוש, כבר תשע שעות הלכו על התפילה.
מלאכתם של צדיקים נעשית על ידי אחרים.
אוקיי. עם התורתם. אז תורתם זה היה הכנה לתפילה, ואחר כך, כן. זאת אומרת, בקיצור, מה מייחד חסידים? אז גם כל אחד היום בממוצע מתפלל שעה שחרית. אז מה? הם התכוננו. הם באו לתפילה בהכנה רבה. הם השתדלו. הם התאמצו. ודאי שזה משנה, אתה צודק. לפום צער האגרה, לפי הצער, השכר. כלומר, לפי ההשתדלות, ככה תקבל שכר. המהר"ל מביא את זה כהוכחה, שבאמת, חוץ מן השכר האובייקטיבי שיש על המצווה, מה זה השכר האובייקטיבי? האלוקי, שזה לא תלוי בך. זה גוף, גוף המצווה. עצם העובדה שעשית את רצון השם. זה שכר. לא יודע מה זה. ולא יודע מה מקבלים על זה. בנוסף לכך, יש לפום צער האגרה, ההתאמצות, המאמץ. פה זה משתנה מאדם לאדם. כן? כן?
בן אדם שנגיד, איך הוא מרגיש כאילו נגיד שהוא תינוק שנשבע או כל מיני דברים כאלה.
כן.
לא משנה, הוא בן אדם שהגיע למדרגה כזאת, אבל מתוך הבחירה וההתאמצות שלו הייתה פחותה. אבל בכל זאת הוא עשה אין ארוך מצוות יותר מבן אדם שאפילו יכול להתאמץ יותר ממנו. ואז יש לו שכר אובייקטיבי הרבה הרבה יותר גדול בעולם, כאילו בעולם הבא. אז זה כאילו השכר הוא, כאילו לכאורה זה לא דין צודק. כי הוא, יש לו, היה לו את הכלים האלה והאלה. ואובייקטיבית הוא עושה הרבה פחות מצוות, הוא לא זכה ללמוד תורה, או לא זכה להתקרב בצורה כזאת שהוא יעשה הרבה מצוות. הוא היה לו את ההתקרבות שלו. אז הבן אדם הזה כאילו מקבל יותר שכר ממנו, כי הוא עשה הרבה יותר מצוות, אבל מבחינת ההתאמצות, יכול להיות שהבן אדם השני יתאמץ הרבה יותר ממנו.
אבל מי אמר לך? תראה מה שכאן המהר"ל בפירוש השני שלו, כשהוא אומר ויש לפרש איפכה, תראה מה שהוא הולך לחדש. אומר, אתה חושב שוארכת ימים שנאמר על שילוח הקהן, זה על הצד האובייקטיבי של המצווה. לא, לא, זה לא הצד האובייקטיבי. זה על זה שהסכמת לוותר על דבר ששווה איסר. אז מה אני רוצה להגיד בזה? שיכול להיות שהאדם שטרח והתאמץ והשתדל, השכר שהוא מקבל על התורה ועל ההשתדלות עולה בהרבה על השכר האובייקטיבי שאתה מקבל על המצווה. זה יכול להיות בדיוק הפוך. למשל, הפלא יועץ אומר שיש דבר כזה שאדם פשוט קופץ מעל כולם בזכויות. על אנשים שטרחו, שלמדו והיו צדיקים כל החיים. למה? כי הוא הציל בן אדם. ומי שמציל חיים של מישהו, עולם ומלואו. בבת אחת, במעשה אחד, עשה החייאה, הציל בן אדם שעמד למות, בשמיים, קפיצה. למה? תגיד לי, אתה עשית עוד מצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה, אבל הוא נתן חיים למישהו. אתה מבין מה זה אומר? מה הכל יהיה שקול לעומת זה שאחד קיים את החיים של יהודי? או למשל דוגמה נוספת, החיה אותו, החיה את נפשו. גם זה דוד המלך אומר. אבל אתה מבין? זאת אומרת, לפעמים במעשה אחד, האדם קופץ מדרגה עצומה. והוא, בשביל זה, היה מוכן. לפעמים האדם מסתכן כדי להציל את חברו. לפעמים הוא מסתכן מאוד. שם את נפשו בכפו. אז אנחנו, זה לא בטוח שזה החשבון הזה, שאם אתה מסכם את סך הכל המעשים הטובים, אחד שהיה דתי כל החיים, סך הכל מעשים טובים, מקבל חשבון שמן. ההוא 20 שנה תינוק שנשבע, 40 שנה תינוק שנשבע. כן, אבל אתה א' לא יודע מה הם המעשים שבכל זאת הוא עשה לפני זה. ודבר שני, יכול להיות שאחר כך מעשה אחד, שם שמיים עצום. מצד האמת אי אפשר לחשב. אלא מה? שרבי יהודה הנשיא אומר לנו, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. ובני אדם יודעים שיש דבר כזה, קל וחמור. למה בכל זאת צריך לחשב? זה כן, יש מה להרוויח מזה. מה שיש להרוויח מזה זה לתרוח. תמיד משתלם לתרוח. כי חוץ מן השכר האובייקטיבי שאתה מקבל, אתה מקבל את השכר על הטרחה. כלומר, כל דבר שאתה תעשה, וכמובן צריך לעשות אותו, לא שאתה עכשיו תלך לחפש איזה משהו שאף אחד לא צריך אותו, אבל אומר, טרחתי הרבה מאוד. מה קרה? לקחתי אבן 20 קילו, הזזתי אותו, את האבן מתל אביב לירושלים. טרחתי. אתה לא תקבל על זה כלום. למה? כי אף אחד לא ביקש ממך להזיז אבן מתל אביב לירושלים. אז זה סתם. אבל אם יש דבר שדורש שיחה, אל אף פעם לא לסס. כי זה ברור שבנוסף לשכר האובייקטיבי שמקבלים, צריך אדם לעמל יולד. נכון, צריך לדעת על מה לתרוח, וצריך תמיד להחליץ שאם יש דבר טוב לעשות, לא העמל ולא התורח הוא מה שיקבע אם אני אעשה אותו או לא. כי אל תחשוב, אצל הבן אדם זה גורם קריטי. גורם קריטי. שהרבה פעמים האדם נמנע מלעשות דבר טוב, כי הוא שוקל את העניין מול התורח או מול ההוצאה, והוא מוותר. הוא לא עושה את הדבר הזה, כי יש תורח, יש מאמץ, יש הוצאה, לפעמים יש סיכון. לא רוצה.
הוא לא מודע לשכר
הזה. לכן, מה שכאן מחדש המהר"ל, זה מאוד משמעותי. מעולם אין חשבון כזה. תורח אז תורח. אז מה? מאמץ אז מאמץ. זה לא צריך להיות דבר שיעכב בכי וזה הופעת הטוב בעולם. ההפך. זה ברור שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. מה הוא מצפה מאיתנו? מצפה מאיתנו את התורח הזה. את המאמץ הזה להוציא לפועל את הטוב הגנוז במציאות. שלפעמים זה מאמצים אדירים. זה מאמצים גדולים. להיות תלמיד חכם זה לימוד של שנים, יומם ולילה, לוותר על הרבה דברים. להיות חייל טוב זה להזיע, ללכת קילומטרים. כל זה להיות מוכן. בשביל מה? אולי בשביל קרב אחד. כמה דוד המלך התאמן עד שהוא נהיה דוד מלך ישראל? כמה? אתה יודע מה זה לעמוד מול גוליית? אף אחד לא היה מוכן לעשות את זה. הוא בא, אני מוכן. זה אומר לו שאול, דוד, באמת, זה לא רציני. נער אתה והוא איש מלחמה, הוא יבלע אותך לפני שבכלל התחלת לעשות צעד אחד קדימה. עד רבה. זה המציאות, זה השליחות, אני הולך קדימה. מלכות. צ'ק, מלכות. למה? כי לא צריך לחסוך טרחה, לא צריך לחסוך מאמץ. אז על הדבר האובייקטיבי, האמת שאתה לא יודע. כלומר, זה אתה צדקת. אל תעשה חשבון, כי אתה לא יודע. אין לזה משמעות. מבחינתנו, אנחנו לא יודעים. מה כן אנחנו יודעים? שאיפה שטרחתי, בדיקת חמץ. טרחת? פירור אחד, מי חייב בפירור אחד? הרי לא חייבים על כזה, אלא על פחות מכזית. אז מה, כולם עליי שמה זוחלים וליל הסדר, הולכים לחפש מתחת לארון פירור של לחם בגודל מיקרוסקופי. באמת. מה זה הסיפור הזה? עם נר, זה נראה משונה כזה. אתה נכנס לבית, מצלם, רואה אחד זוחל על הרבה, מחזיק נר, חצי ראש מתחת לארון, מה אתה מחפש? הלך לאיבוד אוצר גדול? אני מחפש פירור חמץ. וחז"ל הגדילו כמה אדם מקבל על זה שכר. למה? תורח. תורח להוציא את החמץ. כן. ודאי, ודאי. ודאי, אפילו יותר, אמרו יותר מזה. אמרו שאם אדם יש לו בית כנסת קרוב ובית כנסת רחוק, ילך לבית כנסת רחוק. כן, כן, ודאי. לא, זה ברור, אתה צודק. זה ככה. לא לחסוך. עכשיו, כפי שאמרתי, אם אין לזה שום משמעות, אז זה סתם טיפשות. למה? כי במקום התורח שאתה תורח חינם, כבר תטרח תיחה שיש בזה צורך. זה באמת. אם אתה יכול להשיג דבר אחד בלי לזה. אבל למשל בלימוד תורה. מה? כי בית כנסת הרחוק זה בית כנסת הקבוע שלך. אתה אומר, מה אני צריך לזה עכשיו בית כנסת כזה? טוב שם מתפללים טוב וזה. קרוב ליד הבית. צמוד לבית. נופל מן המיטה ישר לבית הכנסת. מה אני צריך עכשיו? חורף, יורד גשם, אני אתרטב. איזה... לא. מה פתאום? בלי חשבון. אין חשבון. בענייני עבודת השם אין חשבון. בכלל, בחיים כל דבר טוב, אין חשבון של תיכה. בסוף, האדם אגב מגלה שזה משתלם. ככה, כן ידידיה.
יש לנו כלל, יש אדם שכנס עולמו בשעה אחת, יש אדם שכל החיים שלו לא כנס עולמו.
גם זה נכון. זה יכול להיות שאדם בתיכה של שעה יקנה את עולמו, כי באותה שעה הוא מסר ממש את כל מה שיש לו. הוא היה מוכן בשביל זה לעשות הכל. הנה חינמי. נכון. קוראים לזה עבודת השם במסירות נפש. כן?
היה דוגמה טובה במשרדה.
כן?
אבל אדם שנסע מירושלים, שני אנשים שנסעו ירושלים בזמן המלחמה לצפון, בקריית שמונה, עברו מכולת מכולת ושילמו את כל החשבונות של כולם. אמרו להם, יש לך פה חובות, תביא את המשלמות, שילמו במזומן את הכל. אבל הוא שאל אותם, אתם רוצים חשבונים? אתה אומר, החשבונות שלנו זה רק עם הקדוש ברוך הוא.
סיפור אמיתי?
כן, יש
כתבה,
אני חיפשתי אותה.
לא יהיו?
זה היה תלוי בישיבה. גם תלוי פה במכון, וגם זה היה בעיתונים, בזאת
אחרונה. לא יהיו מה. כן, היו דברים נפלאים, ויש דברים נפלאים. כל רגע וכל הזמן, אנשים, בטיחה גדולה, משתדלים, מתאמצים, עושים חסד. לומדים תורה במסירות עצומה, עושים מצוות, אין בכלל ספק. אני הכרתי אדם שהוא היה נהג אגד, והוא סיפר לי את זה, נהג אגד, והאבא שלו, לא יודע, אמא שלו, אני חושב, הייתה באיזה בית אבות, בבאר שבע. הוא הלך למנהל עבודה, אמר לו, מי היום אתה יכול לשבץ אותי בעבודה רק אחר צהריים? אז הוא אמר לו, למה? הוא אומר, כל יום אני נוסע לאמא לבאר שבע, ירושלים. כל יום, כל יום, ירושלים באר שבע, הלוך חזור, הולך לבקר את אמא שלו, אחר צהריים עובד. מה? נגיד. מה זה? כל יום לנסוע ירושלים וישבע, רק ללכת, והוא אמר לי, הייתי מגיע, כיוונתי את זה, נותן לאמא לאכול, בבית אבות, ומדבר איתה, יושב איתה, דואג לרואה שהכל בסדר, גומר, חוזר לירושלים, ואז הולך לעבוד.
טוב, יש לנו סיום חינם.
כן, אבל התיחה זה לא חינם. אבל התיחה לא הייתה חינם. אנשים עושים דברים, זה מדהים. וככה בני אדם שאתה פוגש ככה לידך, ולא אתה אומר אחד נראה כזה, מספרים עליו, מספרים עליו, יודע. אם כן, זה עיקרון מאוד חשוב, וכן מה שאמרו במחילתא, והעביר רב שיזל בפרשת ראה, לא תאכלנו, למען ייטב לך ולבניך ערך עד עולם, הרי הדברים קל וחומר. ומה אם אדם, שנפשו של אדם קצה בו, אמרה תורה למען ייטב לך ולבניך ערך עד עולם, גזל והריות שנפשו של אדם מחמדתן, לא כל שכן שיזכה לו ולבניו עד סוף כל הדורות עד כאן. גם כן, סביר על ידי מה שאמר למען ייטב לך, לא נאמר בשביל המצווה עצמה. רק בשכר הזה, בשביל שלפעמים חומד האדם לדם בשביל שהוא רעב, אף על גב שהאדם נפשו קצה בו, ועל זה בא השכר, כדי ללמד קל וחומר. זאת אומרת, עוד דוגמה הביא לנו המהר"ל, שהתורה אומרת את השכר על מה? על המאמץ שלך. קל וחומר אם אתה צריך להתאמץ ולעצור את עצמך מדברים שבאופן טבעי היית הולך ועושה.
כתוב חזק במעשה בלתי יכול אדם.
כן.
אז
זה
כביכול למובן. מי פה רוצה לאכול דם?
מי רוצה? כן.
אז צריך להתחזק באמת? זה חזק באמת שלא תאכל את הדם?
כן. צריך להתחזק באמת, למשל. כן. מה? כן, ודאי. אבל לכאורה, רואי שואל שאלה, הרי כתוב שנפשו של אדם קצה. נכון שנפשו של אדם קצה, אבל לפעמים אדם מורה לעצמו יותר. הוא רעב מאוד. הכשירו את הבשר, לא הכשירו את הבשר. פעם אישה התקשרה אליי שעה לפני שבת, והיא אומרת לי, בישלתי את הכל, הכנתי את כל השבת, וכו' וכו' וכו'. בדקתי, התברר לי שזה בשר לא מוכשר. בלי שבת. מה אני עושה? שעת המבחן, שעה לפני שבת בשביל אישה, אין אוכל בבית. היא צריכה לזרוק את הכל, היא צריכה להכשיר את הכל, ובעלה, אישה, מה אוכלים היום בערב? קרקרים. זה לא מבחן? תעזוב על זה, זה, זה. סיפור גדול, סיפור גדול מאוד. המבחן לפעמים הוא מאוד קשה. מה קרה בסוף? אמרתי, סדר, יעשו איתה חסד, השכנים. אחר כך התקשרה, אמרה, בעצם אני לא בטוחה. אז היא הייתה צריכה לבדוק אם באותו מקום שהיא קנתה הבשר שמוכרים זה רק בשר מוכשר, או יש גם בשר לא מוכשר. כן, כי היא לא מצאה שכתוב שמוכשר על החבילה. אז היא לא ידעה, אמרתי, אם זה ראי, יכול להיות שבעצם...
אין לה את החבילה,
אין לה כבר. שבת שלום.